נפתח בשבח האכסניה. אני באמת מתפעל לראות קבוצה כל כך גדולה באמצע היום יושבים לומדים תורה. אפשר טיפה להדביך את זה כי הוא נותן לי הד, וזה זכות גדולה לחיים. חיים אנחנו מכירים עוד מתקופת הילדות בנחלים, וכל השנים עקבתי אחריו, עושה למען הציבור, מעשה את האנשים להיות עושים. באמת על המלאכה הזאת מגיע לו שכר גדול. אני באמת מעריך את זה, ואני באמת בשמחה אני בא, ואני מקווה שתמשיכו ככה, כי זה נהדר. בכל אופן, כמה מילים על השיעור הזה, על דברי הקדמה. אני הבאתי את הספר כאן, אגב, לפני שבועיים, היה בתיאטרון שם, איך קוראים לזה, על יד דבר אברהם, או היה שם כנס של לשכת עורכי דין, 400-500 איש על הספר הזה, וכיבדו אותנו, דיבר שם גם עמית סגל, דיבר מנדלבליט ואחרים על הספר, ואני למעשה, כיוון שזה שיעור, זה שיעור ראשון, שאני מדבר על הספר לכם לפחות. בכל אופן, על המוסר היהודי, אני נותן בכמה מקומות, כולל בקריניצי, כולל אצל חברים, וכולל במקומות אחרים ברעננה. אני שמח לפגוש את האנשים, כי בגיל כזה באמת השאלה שאני שואל אותה, היא קצת מתחילה לעניין, כי בגיל הזה יש לנו זמן להתחיל לחפור, לבדוק את הראשונות. יש דברים שקיבלנו אותם, הרבה פעמים לא חשבנו עליהם. הספר עצמו, יותר מה שאני אדבר, כתוב בספר, אבל רק לקדים, הוא ספר שני על הספר שנקרא המשפט היהודי. על המשפט היהודי כתבתי על המשפט עצמו, כי אני משפטן ולא איש מוסר. ועל המשפט עצמו, על המשפט היהודי, מבט למעלה, מהמקרו, למרבה הפלא, הם כמעט אין ספרים שעוסקים במקרו של ההלכה. מה השיקול דעת בהלכה? איך פרשנות, מה כללי הפרשנות, איך, מה מבנה ההלכה, ראשונים, אחרונים, לא, יש רבדים רבדים, מה הכלים של ההלכה לחדש דברים, והלכה, אני טוען שזה שיתוף פעולה בין הקדוש ברוך הוא לאדם, האדם יכול לבטל דברי תורה, אנחנו יודעים את הלל עם פרוסבול רק מהשבוע הזה, צד שני, האדם גם יכול לעשות גזרות, ולקבוע גדרות יותר גדולים להלכה. אז בכל אופן, בסוף השאלה הפילוסופית, מה הגבולות של ההלכה? מה בין מוסר להלכה? זו שאלה גדולה בפילוסופיה של המשפט. וכאן הביא אותי לכתוב על הספר השני של המוסר היהודי. הספר עצמו מדבר על התוקף, רק נקודה אחת. התוקף של ההלכה, של המוסר היהודי, מה התוקף שלו? הוא המיוחדות שבו. וכמובן, כיוון שאני משפטן, כמעט רוב הפרקים, כיצד זה משפיע על ההלכה. אז זה לא ספר בפילוסופיה על המוסר, אלא קצת על התוקף. לצורך זה הבאתי פרק ראשון, הבאתי למעשה את כל את השיטות החשובות אצל הגויים, ואז מיקמתי את ההלכה, איך ההלכה אצלנו, איך המוסר אצלנו מבוסס ובצורה מעניינת. אני לא אוכל להיכנס לזה. אני בשיעור הזה, בשיעור הראשון, אני נוהג בדרך כלל לשאול את השאלה הזאת, להעמיד את השאלה הבסיסית, האם יש מקום למוסר בהלכה? האם ההלכה מכירה באיזה ערכים כלשהם שהם שצריך להפעיל אותם בפסיקת ההלכה, או שבפני הפוסק ההלכה נמצא דבר אחד, מה שהתורה אומרת, ומה שהתורה אומרת אין בלתה. אתה סוגר את העיניים ופוסק מה שההלכה. נכון, אם מדובר על אגונה אז כואב הלב, אז כמו שהרב סולובייצ'יק אומר, פוסק הלכה סוגר את העיניים ופוסק לא בגלל הרחמנות שלו על אותה אגונה, אלא דווקא בגלל שמה שההלכה אומרת. זו שיטה שנקרא פוזיטיביסטית, שרואה את ההלכה ככוללת את הכל ואין בלתה. האם יש איזו קורלציה בין מוסר להלכה? האם ההלכה מכירה בכמה עקרונות שהם לגיטימיים? אז אם ככה, אני מתחיל בשאלה הבסיסית הזאת, ובאירוע הזה הוא יעורר לכם את השאלה הזאת, והמשך יהיה לי אולי עוד הזדמנות להסביר המוסר היהודי, על מה הוא בנוי, מה היסודות שלו. אבל קודם, כדי קצת לעורר את היצר, וכמובן אני טיפה עוד ארחיב את המילה, השיטה של בריסק ופרופסור לייבוביץ' היא אומרת, התורה היא עולם סגור, אין מערכת שיקולים חיצונית יכולה להשפיע עליה. הרב סולובייצ'יק, הרב גריד, הגריד, הוא לוקח קטע מרב חיים מבריסק, שזה סבא שלו, והוא אומר לו, עיני הפוסק רק בתוך ההלכה. אומר פרופסור לייבוביץ', לא רק זה, ההלכה היא בכלל לא צריכה להיות מוסרית. מי שעובד את השם בגלל שהוא נותן מצוות מוסריות, אז למעשה הוא עובד את המוסר, הוא עובד את עצמו. אדם צריך לקיים את מצוות התורה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. הציווי זה מה שמעניין. מוסרי לא מוסרי זה כבר נקרא עבודה זרה. אתה מכניס שיקולים לא נכונים. זו עמדה פוזיטיביסטית שאני חולק עליה, ואני בשביל להוכיח אותה, אני אגיע כמובן, אם היה לי יותר, אני בקריניציה אני כבר נותן 30 שיעורים על זה, אני מגיע לעקרונות מטה הלכתיים, מביאים אותם עקרונות שבהלכה משמשים, הייתי אומר הם עקרונות על, שאותו פוסק לוקח בחשבון של הפסיקה, והוא חייב וזה לגיטימי, אבל אותם עקרונות שההלכה מכירה בהם, וכמעט מכירה בכל העקרונות. אז אם ככה, אני לצורך זה לקחתי אירוע, והאירוע הוא מביא אותנו לעצם לתוך השער, לשער של המוסר. השאלה שהתעוררה איתה, זה שני גדולי ישראל עסקו בה מהדור האחרון, הרב ויינברג והרב הנין שלה והרב גלזר. והשאלה היא כזאת, אדם חולה, הרופאים אמרו לו שהוא חייב לאכול בשר, ולא נמצא אלא בשר אדם, הוא גם מת, האם הוא יכול לאכול את זה? או שהוא יאכל בשר נבלה, שם הבשר ששחטו אותו לא כשר, האם הוא יאכל בשר נבלה או יאכל בשר אדם? זו השאלה שבמקרה שני גדולי ישראל עסקו בהם, ועל זה אני רוצה לדון. מה האיסור של בשר אדם ומה האיסור של בשר נבלה? מה שמתברר, אכילת בשר נבלה, איסור תורה מדאורייתא, ולא רק זה, מהחמורים ביותר, קרת. יש איסורים שהם קלים יותר, רק מכות וכולי, אבל זה מהטופ של הטופ, בשר נבלה, איסור דאורייתא, והוא החמור. בשר אדם, אין איסור דאורייתא, כמעט כל הפוסקים פוסקים שבשר אדם לא אסור לאכול מדאורייתא, חוץ מהרמב״ם, שהוא תכף נטפל בו מה הרמב״ם אומר. אבל רוב הפוסקים, כגון הרשב"א ומורו ורבו הרמב"ן, הם אומרים שבשר אדם מותר לאכול, אין בזה שום איסור. הרמב"ן בעצמו מביא ראיה שבשר אדם מותר, הוא אומר מדם. עצם הדבר שמותר לאכול דם, אנחנו יודעים שאם כל עוד שהדם לא יצא החוצה, למשל אם נגסת בלחם והוצאת אותו, אסור לאכול, אבל כל עוד שלא יצא אתה יכול לאכול דם. אם אתה יכול לאכול דם, אז כמובן שגם כן, איך קוראים לזה, אתה יכול לאכול גם את הבשר, אין איסור. יכול להיות שזה לא נחמד, זה לא נעים, אבל זה אין איסור. הרשב"א בברצלונה מאה ה-13, 14, הוא, מי שהיה בית המדרש שלו ברצלונה, הייתי שם, מאוד יפה. הרשב"א אולי מגדולי עוני התשובות, בעל השוטים אולי הכי גדול ביותר. הרשב"א אומר, אני מביא ראיה אחרת שמותר בשר אדם מחלב אם. חלב אם לא נאסר, התינוק אוכל. נכון שאנחנו נוהגים שאדם בוגר שהוא לא זקוק לא ישתה, אבל זה לא יהיה ניסור. חלב אם מותר, אז כל דה פריש מרו, לא, כל דה פריש מהיתר, או היתר, כל שפורש מאיסור. אז אם הדם או החלב מותרים, הם פורשים מהגוף, הגוף עצמו הוא גם כן מותר. כל זה כלל משפטי, שמה שפורש מטהור טהור, מה שפורש מטמא טמא. הנה יש לנו, ככה גם נפסק בשולחן ערוך. הרמב״ם לא אומר שיש איסור. הרמב״ם עושה איזה קצת פלפול. כי למה? כי הרמב״ם אדם מאוד מתקדם, הוא רגיש שאי אפשר להתיר את זה. תכף נראה את הפוסקים שלנו. הרמב״ם אומר, זה לב, הלב הנובע מעסק. כתוב שם, וזה אשר תאכלו, והתורה מונה את החיות הקשרות. אז הוא אומר, מכאן ראיה שדברים אחרים אסור לאכול. אבל זה לא ראיה הכי טובה, גם המגיד משנה וכל ה... למה? מסיבה פשוטה, הכוונה היא מה שתאכלו מתוך החיות. מזה אתה לא יכול ללמוד שאסור לאכול אדם. אבל גם אם נקבל את הרמב״ם, לפי הרמב״ם זה בסך הכל, זה אפילו לא, זה לא איסור שמקבים עליו מכות, כי הוא ניתק, הוא בא מעשה, הוא נובע. למה? שנלמד מעשה, הוא לא, לא לוקים עליו. אבל איסור פחות חמור, לא איסור, אלא הייתי אומר מעליו. בוא נקרא את הרמב״ם הכי טוב. איך? עם הדבורה, אגב התשובה כן שמותר, נשאל שם אבן עזרא, הוא שאל אותו מה קורה עם הדבורה, הרגליים שלה בתוך הדבש. אז הוא כתב כמה מילים, תראה את הגאון הזה, הוא כתב, פירשנו רפתן שבדבש נתבאר ונשרף, וזה עולה מלמעלה למטה, מצדדים לאחור. הוא אומר הכל, הדבש הוא מחלה כל דבר שהוא חלק, שהוא חלק. עכשיו, מה הלימוד של דבש? באמת זה לימוד מיוחד, לימוד מאוד מיוחד של דבש. כנראה יש כאלה אומרים דבש, אבל זה שאלה טובה שאלת, אבל התשובה היא שדבורה, ההפך, הראיה שלך שאפילו, אפילו שמותר גם מאיסור. לצורך העניין שלי, אתה לא מפריע לי, אתה עוזר לי. אבל בכל אופן, אז קל וחומר, דבר שפורש מדבר שמותר, מותר. בסדר, שאלה טובה, תשובה היא קצת יותר מורכבת. בכל אופן, בואו נקרא את הרמב״ם. הרמב״ם אומר, האדם אף על פי שנאמר בו, והיא האדם לנפש חיה, איננו בכלל מיני חיה בעלת פרסה. לפיכך, אינו בלא תעשה, אי אפשר להגיד שיש איסור לא תעשה לאכול בשר אדם. והאוכל מבשר אדם, אין בו לא תעשה, אבל... בין מן החי, בין מן המת, אינו לוקה. אין כאן לב. אבל אסור הוא בעשה. שהרי מנע כתוב שבעת מיני חיה, ואמר בהם, זאת החיה אשר תאכלו, זאת כלשהו חוץ מהן, לא תאכלו. ולב הבא מכלל עשה, עשה. א', זה לא לב, ב', זה לב שלא לוקים עליו, ג', גם לב הוא לא מגיע לדרגה של קרץ, שחברה הכי, הכי חמורה מדורייתא. ג', לא נפסק כמו הרמב״ם. ד', כמעט כל המפרשים תוקפים אותו על הדרך הלימוד שיותר כלילה. אם הייתי מסביר את הרמב״ם, הייתי אומר הרמב״ם למעשה הוא מאוד מתקדם. הוא כבר רואה את סוף השיעור שלנו, והוא מצא סיבה לאסור, אולי ללא הנמקה כל כך חזקה. השאלה הזאת היא למעשה התעוררה אצל שני גדולי ישראל. אצל ראשון שבהם היה הרב שמואל גלזנר. הרב גלזנר היה הרב בקלויזנבורג. קלויזנבורג זה קלוש, מלי טרנסילבניה, משהו כזה. הוא היה נין של החתם סופר. הוא כתב ספר על, על מסכת חולין, שקוראים לזה דור רביעי, כי הוא הענין, אז קורא דור רביעי לחתם סופר. ושם בהקדמה הוא כותב את הדברים, הוא עולה על השאלה הזאת. אגב, כל הספרים הטובים, אני בוגר ישיבת הזאתה, מישהו כאן אפילו הזכיר לי, כל הפילוסופיה של המשפט אתה מוצא בהקדמה, כולל שהגת אריה, כולל איך קוראים הדרשות של איך קוראים של ה... נו, של... כל, 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 כמעט כל ספר, את הרמב״ם עצמו, מבוא למשנה, אתה מוצא שם חשיבה משפטית פילוסופית, מבנה על המקרו, לא המיקרו. אז הוא כותב שם בהקדמה, הרב גלזנר, הוא כותב את הדברים הבאים. מתעוררת השאלה, האם אדם יכול, יש לו ברירה לאכול בשר אדם, או לאכול בשר נבלה, מה התשובה? בוא אני אקרא מקור מספר 2. אומר הרב גלזנר, אגב הרב גלזנר זכה לעלות לארץ ישראל, נדמה לי ב-1920, נדמה לי שהרב קוק אפילו מינה אותו להיות רב באחד המושב, אזור השרון, אבל הוא שנתיים חי בארץ. הוא היה עקשן, הוא לא פחד מאף אחד. הוא היה בעיר של מאות חרדים, מאות קיצונים, ודעתו היה אומר בצורה חריפה. אז הוא אומר ככה, בשר אדם לדעת הרמב״ם אינו אלא באיסור עשה, ולדעת הרשב"א מותר לגמרי מהתורה. ואתה, אמור נא בחולה שיש בו סכנה, ולפניו בשר בהמה, טרפה, ובשר אדם, איזה בשר יוכל? הכי נאמר שיוכל בשר אדם שאין בו איסור תורה, אף על פי שמחוק הנימוס שמקובל מכלל האנושי, כל האוכל ומאכיל בשר אדם מודה מלהיות, מודח מלהיות נמנה בין האישים, כדי שלא יוכל בשר שהתורה אסרה בלב. האם אנחנו, דבר שלא מקובל נגד הנימוס, מה זה מילה נימוס?
נורמה.
נימוס, הם לא יודעים, עדיין לא יודעים את הנורמה המשפטית החילונית של האומות, אז הם קוראים כללי הנימוס. אבל זה המשפט הבינלאומי של הגויים. כללי הנימוס שלהם אסור לאכול. הגויים לא אוכלים בשר אדם. והאם לנו יהיה מותר לאכול בשר אדם? כי לכאורה, האיסור פחות. בשר אדם אין בו איסור, יש איסור רק בבשר, איסור תורה חמור יש בבשר נבלה. היעלה על הדעת שאנו, עם הנבחר, עם חכם ונבון, נעבור על חוק הנימוס כזה כדי להינצל מאיסור תורה את מה. אדם לא פחד, אומר, אם יש לך את הברירה הזאת, תאכל, אל תאכל בשר אדם, תאכל את הבשר נבלה למרות שהוא עבירה חמורה. כלומר, כללי הנימוס מאיפה הם באו? הגויים. הכלל של הגויים דוחה איסור תורה? מה הוא אומר? הוא אומר שמותר לאכול לפי הרשב"א וככה נפסק להלכה. האם אתה יכול? אומר לא, בכל זאת למרות הכל הכלל הזה שקורא לו נימוס הוא דוחה איסור תורה, לכן תאכל את הבשר נבלה ולא את הבשר אדם, כי זה לא מקובל אצל הגויים. אולי את הקטע השני גם כן נראה יותר צורה. בקטע השני גם אומר, לפי דעתי לקראת הסוף, כל זאת יש לאסור מדינה, מפני שמדרגתנו צריכה להיות תמיד גבוהה ממדרגת שאר האומות בנימוס ובמוסר, ולא נמוך מהם. אומר, כיוון שמקובל אצל הגויים, אנחנו לא יכולים להיות פחות. כמו שהגמרא אומרת, יציבה בערה וגיורה בשמי שמיה, לא ייתכן שיש כלל שהוא יותר חמור אצל היציבה, את האזרח הפשוט לעומת הגר, היהודי הפשוט. ודאי שצריך להיות, אנחנו צריכים להיות יותר חמורים. אם אצל הגויים לא אוכלים בשר אדם, אז אנחנו ודאי שלא יכולים. למרות שבזה למעשה, אתה גורם לו לאכול, לעבור על איסור תורה, לאכול נבלה. וזה מאיפה זה בא? מהנימוס. מאיפה אתה מוצא את הכלל הזה שהנימוס דוחה דבר תורה? איך? בוודאי. הצלם אלוהים, יש לי 4 פרקים בספר. מה זה צלם אלוהים? הוא מבוסס, המוסר מבוסס על צלם אלוהים. דהיינו את החופש הבחירה של אדם. אדם, הקדוש ברוך הוא הקנה לנו בשני שלבים, כולל אכילה מעץ הדעת, אנחנו היינו ותפקחנה עיניהם ויודעי טוב ורע. מה זה אלוהים? זה לדעת מהו טוב מה רע, לא רק לבחור ביניהם, לדעת לקבוע מהו טוב ומה רע. וזה האדם, וזה האדם. לכן אני בא ואומר, המוסר ביהדות הוא בנוי, כבר לקראת הסוף, בנוי על שני רגליים. רגל אחד זה מעשה שם אחד, שזה צלם אלוקים, שאומרים שזה הניצוץ האלוקי באדם, ואחד התבונה האנושית, אבל שם אחד. זהו הדבר, יש משהו כאן, איזה מכונה, הוא חלק מאלוקים. אנחנו לא פועלים על פי אינסטינקטים, אנחנו יש לנו את הבחירה לעשות, לעשות להחלטה, לעשות כן או רע. אנחנו, הפעולות שלנו הן רצוניות. אתה יכול לעשות, לא רק לדעת מה טוב וגם רע, אתה גם יכול לדעת להחליט אם אתה עושה טוב ורע. אז אתה אומר, גם הם אצל הגויים, לכן תקרא בפרק ראשון, בספר למעשה, עשיתי דבר אחר, כיוון שהוא קצת מסובך, הבאתי בתחילת הספר, תמצית של הספר. זה מה שנקרא מוסר יהודי בקצירת העומר. אז מי שלא רוצה לקרוא את הכל, שיקרא את ההתחלה. אבל טוב מאוד, טוב שהזכרת צלם אלוקים. אבל אני עדיין שואל את השאלה, הרב גלזנר, מאיפה הוא מוצא דבר כזה שהנימוסי הגויים הם דוחים את ההלכה, איסור תורה מפורש?
למה מוסר תרומתם?
איך?
תרומתם
זה לא אכילה, אין בזה שום איסור. אין איסור לתרומת, ההפך, בשביל להציל אדם, בשביל לחיות, מותר לקחת תרומת איברים. אבל זו שאלה נפרדת, שמה שום דבר לא סותר. אבל כאן אומר לך, אני בגלל נימוס של הגויים אני דוחה דין תורה. תרומת דם זה הדין תורה, פיקוח נפש זה דין תורה. הפיקוח נפש מרשה לך לא רק את הדם לתרום, גם חלקים את הריאות, ובשאר היום אנחנו יודעים כליות עושים הרבה מהמגזר שלנו. אז מותר, אם היה רק בשר אדם, אף אחד לא אומר שאסור לאכול בשר אדם. אם היה במקרה שלך רק אדם, והרופאים אומרים יש פיקוח נפש, אתה צריך לאכול בשר אדם. השאלה הייתה כאן שאלה אחרת, היה בשר אדם והיה גם בשר נבלה, האם לאכול בשר אדם שאין בו איסור, ובשר נבלה שזה איסור דורייתא? אז אומר לך הרב גלזר, הרב שמואל גלזר, נינו של החתם סופר, אומר לך לא, אל תאכל בשר אדם שאין בו איסור, תאכל בשר נבלה. ואני שואל, מאין לך? השאלה אם לאכול בשר אדם אצל הגויים, מי שכאן...
היתר של הרשב"א לבשר אדם,
איך?
היתר של הרשב"א לבשר אדם, כן? זה לא סותר את זה שאתה לא יכול בשר נבלה. הרי בשר אדם זה בשר נבלה. אתה לא תעבור את הבן אדם כדי לקחת את בשרו לאכילה, זה האיסור חמור מדאורייתא, אלא מדובר על בשר נבלה.
האם בשר אדם, בשר אדם שהוא נפטר זה איסור נבלה? התשובה לא. לא הרמב״ם סובר כאן, אין אף אחד פוסק אדם בשר חי מאדם או מאדם מת, אין בו איסור נבלה, יש לו רק איסור. הרמב״ם היחידי שאומר, אז לזה הקדמנו ואמרנו שרוב הפוסקים אומרים שאין איסור לאכול בשר אדם, לא כשהוא חי ולא כשהוא מת. יש ורק לפי אחד מהפוסקים, שזה הרמב״ם, אומר יש, זה לא לב אלא זה עשה שניתק מלב, שעליו אפילו לא לוקים, זה מין לב מוחלש כזה, אבל לא איסור תורה. לב לעומת איסור כרת, הבדל שמיים וארץ, בחוץ שהלכה היא שמותה לאכול. ואז אם ככה מנהל לך שאתה עובר על אתה, כאן אתה בא אומר, יש לי כלל של הגויים, הוא דוחה את הכלל של התורה. זה שאם אדם יש בשר אדם, ויש אדם חולה, ודאי שהוא יכול לאכול בשר אדם, אף אחד לא חולק. זה פיקוח נפש, דוחה את כל התורה. אנחנו מדברים, אבל יש לך כאן שניים. אז הוא מחד, תאכל בשר אדם, שאין בו איסור, תאכל דבר אחד שיש לו איסור תורה. מאיפה ההלכה הזאת יצא? אגב, את השאלה אצל הגויים, התעוררו, מי שכאן משפטן יודע, יש כמה סיפורים בפסיקה האנגלית, בדרך כלל אין את הבעיה של אכילת בשר אדם, יש בעיה של הרצח. יש סיפור מאוד גדול, מי שיודע, מי שלמד משפטים במבוא למשפט, זה על ספינה של, בדרך כלל הספינות שהיו נתקעות ללא אוכל בים, אז הם היו לוקחים את הנער הסיפון ואוכלים אותו כולם וכו' וכו'. כשהם חוזרים לאנגליה, העמידו אותם למשפט, והגיע את בית הלורדים, בית הלורדים השימו אותם הרצח, לא על זה שלא הייתה עבירה שאכלת בשר אדם, על זה שעל הרצח, אחרי שרצחת אותו, אף אחד לא השימו אותו שאכלת אותו. בכל אופן, כאן יש לנו התלבטות של הרב גלזר, והוא פוסק שמקרה כזה נדחה איסור תורה מפורש בפני דבר שמותר. מאיפה זה בא לך? מי אמר לך איך פוסקים? אם היה רב גלזר לבד, אז היו אומרים, תשמע, אז הוא קצת נעשה לציוני, הוא עלה, עזב את קלוש ועלה לארץ ישראל ב-1920. אבל בוא ניקח עוד פוסק אחד שאפילו החרדים מקבלים אותו, וזה הרב יחיאל יעקב ויינברג. הרב ויינברג, הוא כתב את הספר שרידי אש, שוט. הוא היה ראש בית מדרש בברלין, בית המדרש בברלין על הילדסהיימר, והוא הצליח בדרך לא דרך, כמו הרב מפייצצצנה, את הכתבים שלו להציל את השואה, הוא הצליח להציל אותם, ולכן הוא קורא לזה שרידי אש. הוא לא עלה לארץ, הוא חי במונטריאו בשוויץ, ועכשיו פוסק מאוד גדול, אפילו החרדים מאוד מאוד מכבדים את הפסיקה שלו, לא רק החרדים היקים, זה תורה עם דרך עץ, זה לא חוכמה, אפילו החרדים חרדים את השרידי אש מקבלים אותו כפוסק. ודבר מעניין הוא, לא יודע אם דובדובני כאן נמצא כאן או מישהו אחר, לסוף ימיו הוא היה בשוויץ, כמעט הגיע לפת לחם, וכאן הסוכנות היהודית מימנה אותו שנים, כמה שנים לקראת סוף ימיו. מטעם הסוכנות היהודית מימנה את הרב ויינברג. ראיתי את זה באחר כך כתב, וזה מעשה מאוד יפה. התלמיד חכם עצום, הוא רווק ולא לא זכה. אז בכל אופן הפסיקה שלו היא מדהימה. אז הרב יחיאל ויינברג, שרידש, הוא פתאום מעלה את השאלה הזאת בדרך אגב. הוא דן בשאלה האם דווקא שאלה אחרת בהפלות, ופתאום מזכיר את הקטע הזה. בוא נקרא אותו, מקור מספר 4. אומר, מכל מקום, אומר, לגבי הפלה אין כאן איסור מפורש, ואף שאנו רואים רצון התורה לקיים את החיים בישראל, אומר, רצון התורה להציל את העובר, שם מדובר הפלה של ילד עם מומים, פסקו אותו אם מותר להפיל את זה. אז הוא פסק שלא, לא, לא אסור, אתה תשיבלד ילד מום עם מומים, צריך, זה מה שיש. אז הוא אומר, אפילו שרצון התורה, אומר, ואף שאנו רואים רצון התורה לקיים את החיים בישראל, ומי שמאבד אותם הוא עובר על רצון התורה, מכל מקום איסור מפורש לא מצינו בזה, אין בזה איסור מפורש לעשות הפלה, אבל לקראת הסוף הוא פוסק שלא לעשות את זה. ותוך כדי כך, תראה מה הוא אומר, את המשפט הבא, ודוגמה לדבר, אכילת בשר אדם, זה בוודאי הוא נגד רצון התורה, בלי שום ספק. מכל מקום, כיוון שלא נכתב בתורה לאו מפורש, יש מן הראשונים שסוברים שאיסור זה אינו אלא דרבנן, ולרמב״ם אינו אלא אזהרת עשה. כמו שיוצא הוא, שגם הרב גלזנר וגם הרב יחיאל ויינברג, הם עוסקים בשאלה הזאת, ואומרים זה פחות או יותר, את האיסור, האיסור לא גדול. למעשה את השאלה הזאת, אם מישהו לא אוהב את השאלה הזאת, אולי נקים אותה במופע אחר. המופע האחר שרב גלזנר מביא אותו, אומר, אדם ישן ערום, או שיצא ממקלחת בשעת לילה מאוחרת, או אפילו ביום, ופתאום יש שריפה גדולה. עכשיו, הוא רוצה להציל, לנצל מהשריפה, אבל הוא לא רוצה לצאת ערום. אז הוא שואל שאלה, האם הוא יכול ללכת לקראת סמלת אישה ולעבור על איסור תורה, לא ידבש גבר בגדי אישה, כי הוא לא רוצה לצאת החוצה, או שהוא יכול לצאת החוצה, אין בזה איסור, להיות ערום, ללכת ערום, לרב עם זקן, מכובד, לצאת ערום, כבר שהוא במצב של, מצב שהוא חייב להציל את עצמו, אין איזה איסור, אין שום איסור בתורה ללכת ערום. זה מבייש, זה משפיל, אבל איסורים אין כאן. אז מה עושה אחד רב כזה שהוא נתפס בסיטואציה כזאת? האם הוא יעבור על איסור תורה וילבש בגד אישה, פחות שלא יראו אותו, או שהוא יצא ערום? והוא אומר אותה שאלה, פוסק הרב גרזנר, אומר לו, יעלה על הדעת שהוא יצא ערום. מאיפה? כי זה, הוא אומר, זה הנימוסי הגויים. הרב ויינברג אומר שזה לא רצון התורה. אומר, זה לא ייתכן, אולי נקרא במשפט עצמו, במקור מספר 6. המקור מספר 6. התורה אמרה, לא ילבש גבר שמלת אישה. אבל שלא ללך ערום בשוק, לא יפרש, לא נתפרש. שהוא איסור. אבל הוא נימוס, עוד פעם הוא חוזר, הוא קורא לזה נימוס. וחוק קבוע אצל כל בעלי דעה, ואדם וחווה מיד אחרי החטא, הרגישו בעצמם פחיתות גדול להיות ערום כחיית השדה, והתבוששו, והתברו עלי תאנה לעשות מהם חגורות לחסות בשר הערבה, ואתה ישאלך, מי שקץ משנתו ומושכב ערום במיטתו, והבית בוער באש, עד שמוכרח להימלט על נפשו ולרוץ החוצה, ואין לפניו רק סמלת אישה לחסות ערומיו. מה יעשה? האם מוטב לצאת ערום בקריאת חוצות שאין בזה לאו מפורש, מללבוש סוט אישה שיש בו לאו דלא ילבש? ותראה מה הוא פוסק, הרב שמואל גלזנר. אומר, בעיניי פשוט הדבר דלצאת ערום עבירה יותר גדולה, כי עבירה מוסכמת אצל כל בעלי דעה, והעובר עליה יצא מכלל אדם הנברא בצלם אלוקים. תראו מה הוא פוסק, אומר גם כאן, כשאתה יוצא ערום אין זה שום עבירה, ללבש בגד בגידי אישה זה עבירה מדאורייתא, לא ילבש, יש לו שם רק בגד של אישה שהיא מובה. אומר, מוטב ילבש, יעבור איסור תורה, ילבש את הבגד של אישה ולא יצא ערום. לצאת ערום, איזה איסור זה? מה לא טוב? אומר, זה מה שמקובל אצל בעלי דעה. זה הנימוסים. מה זה הנימוסים? מה שבני אדם נוהגים כמוסר, מוסר פשוט של בני אנוש. מאיפה יש לנו את זה? זה השכל הצלם האלוקים. אנחנו מתבוששים, אנחנו מתביישים מלהיות ערומים. למה הדעה? הדבר הראשון של אדם וחווה, שהם הרגישו שהם אכלו אותה וקיבלו את הדעת, את ההבחנה בין טוב לרע, הייתה בושה. מה בושה? מה בושה? קודם, הרמב"ן מתעסק בזה, כמעט כל הראשונים, וקודם הייתם כל הזמן ערומים. עכשיו פתאום יש לך דעה, אתה מתבייש? למה רגע שבושה הוא קשור לדעה? כי הדעה היא נותנת לך את החופש הבחירה, לעשות טוב או לעשות רע. שאתה מקבל את הבחירה הזאת בידך, ואתה לא פועל על פי אינסטינקטים, לפני כן אתה פעלת על פי אינסטינקטים, לחיה אתה פעם לא יכול להאשים את האריה שהוא אכל, הוא תפס צבי טומסטון והוא אכל אותו. אם הוא לא יאכל הוא ימות. הוא פועל לפי אינסטינקטים, לא לפי מוסר. אבל אדם ברגע, באותו רגע שקיבלת דעה ואת הבחירה, אתה מתבייש מהדברים שניתן לעשות בהם עבירה. הרגש של קודם ראית את זה כדבר טבעי, כתבי אתה מוליד ילדים וכו' וכו'. עכשיו שאתה רואה דברים שאתה גם יכול לשמש אותם גם כעבירה, אתה מתבייש מזה. אתה מתבייש, וזה גם כן, אני תמיד אומר, שיטת המוסר הגויית היא בדרך כלל בנויה על האדם. המוסר הפוסט-מודרני מתרכז באדם. האדם מה הוא מרגיש? האדם מה הוא מזהה? כמעט כל מסגרת הם הורסים. אין מסגרת לאום, אין מסגרת משפחה, ואפילו על אדם בעצמו הגיע שהוא יגדיר את עצמו. לא, אתה לא יכול לקבוע שאני גבר, אני אגיד לך מה אני, אם אני אשנה, תכבד את זה. זה המוסר הפוסט-מודרני בנוי על האדם והרגשות שלו. מוסר היהדות הוא בנו על דבר אחר, על האחר. כך אומר הרב אשכנזי, בניטו, מי שמכיר, מהבוגר סורבון, עלה לארץ, הרב של משטרה נדמה לי, לא. בכל אופן הוא חי בירושלים 20 שנה, התלמידים שלו, הרב בניטו, וגם הצרפתי השני, איך קוראים לו את הרב לוינס, אמנואל לוינס. המוסר מתחיל עם האחר. אין קיום למוסר כשאתה לעצמך מה אתה מרגיש. הקיום המוסר הוא בנוי על האחר. באותו רגע שישנו אחר, יש קיים מוסר, איך להתנהג אליו, איך להתייחס לאחר. המבנה המוסר הוא בנוי בתוך עולם האחר. האחר, אתה מתבייש מאחר, למה? כי זה אתה, יש לך כבר המוסר נוצר באותו רגע, כי אתה יכול לעשות טוב, אתה יכול רע. אתה, יש לך רגשי אשמה, אם אתה עושה רע. אתה מתבייש לפני שעשית רע. ברגע שהבוסר, הבושה, אומר הרב זקס, זה בתרבויות של ראייה. אתה רואה, אתה מתבייש מפני אחר, בגלל שלא עשית רע, אתה מתבייש שאתה יכול לעשות רע. אכן ערום לבושה. אבל ישנה תרבויות לא של, של אשמה. מה זה של אשמה? זה אתה בינך לבין עצמך. רגע שהבושה הוא בינך לבין אחר. רגע שהאשמה זה כלפי עצמך שלא עמדת בציפיות, עשית עבירה שחשבת שלא צריך לעשות אותה. ובכל אופן, אנחנו, אני שואל כאן את השאלה, אני עוד הרבה זמן, אני אתרכז בשאלה. האמת היא כאן שני מקרים, שני פוסקים, שהם אומרים לך, כשיש לך עבירה שהיא, מה זה נימוסי? מה זה רצון התורה? אגב, לאחרונה אני רואה הרבה פסיקות של דווקא של החרדים. אין, הוא לא יודע למצוא את האיסור. הוא אומר, זה נגד רצון התורה. איפה בתורה כתוב רצון התורה? מאיפה אתה מומחה? הנה הרב וייבר, הוא אומר, נגד רצון התורה לעשות הפלה. נגד רצון התורה, לאכול, איך קוראים, בשר אדם. נגד זה, מה זה רצון התורה? רצון התורה זה איסור? איפה זה כתוב רצון התורה? מתי פוסקים לפי רצון התורה? רצון התורה, אתה יודע מה? זה מזכיר לי. אתה בית משפט העליון היום. ומה זה? זה רצון התורה, זה מה שאני אחליט. מה שאני אחליט, זה החוק. מה זה רצון התורה? תורה, יש לה איסורים, יש לנו כך וכך להבין, כך וכך לעשה. והתורה אסרה דבר, צריך ללמוד אותה, לפעמים אתם מרחיקים את זה, על ידי גזרות ואיסורים של חכמים, פעמים מקרבים, אבל אתה לא יכול לבנות מכלום, לבנות את התורה. התורה לא נבנתה מרצון התורה. מאיפה אתה יודע? אתם תמצאו המון פסיקה היום אצל החרדים, זה אסור משום רצון התורה. יש לפעמים, יש את העניין של מדיניות, למשל, שבת מותר לנסוע באופניים, אבל לא נוהגים, למה? זה לא שבת צדיק. בסדר, זה לא איסור, אבל... אבל לבוא להגיד, לפסוק הלכות בין, איך אומרים, שחור על גבי לבן, רצון התורה, מאיפה זה בא רצון התורה? מה זה רצון התורה? מי פוסק לך את רצון התורה? מי בעלים לקבוע מה הרצון? כמובן אתה, אחד, זה טוב לאחד שהוא רק רוצה לפסוק, לנמק. ומה זה הנימוסים? ממתי הנימוסים הם דוחים את איסורי תורה? בגלל נימוס, הוא אומר, תוכל לדבר שהוא איסור קראת שהוא חמור מאיסורי התורה. אז אני רוצה לשאול אתכם, מאיפה זה בא? שזה, וזו שאלה בסיסית לפני שמתחילים במוסר. כן.
חלק החמישי של שולחן
ערוך. איך?
חלק החמישי של שולחן
ערוך. אין דבר כזה.
אני יודע.
אם אתה חושב שיש דבר כזה, אז אתה חבל על הזמן שלך בבית מדרש. בית המדרש אנחנו לומדים, אנחנו לומדים בתורה מה שכתוב, אנחנו מדייקים על הפסוקים, יש לנו י' ג' מידות שרבי ישמעאל איך מפרשים, הפרשנות הדווקנית של רבי עקיבא, נדחית בהלכה, אז שאמרו לו עקיבא, אמר לו רבי טרפון, עקירה עד מתי אתה ממלל עלינו, תעזוב אותנו, נתקבלה הלכה לפרשנות י' ג' מידות של רבי ישמעאל, ואתה מפרש את זה בצורה לוגית, השכל הישר, הלוגיקה פועלת בפרשנות, היא לא פועלת בהרגשות, רצון התורה. אז אתה, זה מזכיר לי את אהרון ברק, מורי ורבי, עבדתי אצלו, מספיק, הוא היה מספיק לו אם היה כתוב בחוק תום לב האדם הסביר. אחר כך מה אתה עושה? מה שאתה רוצה אתה עושה, מכניס בתום לב מה שאתה רוצה. אין, החוק הוא צריך להיות עם הגדרות. חוק, איך אומרים, אין עונשים אלא אם כן מזהירים. אם החוק לא יודע להזהיר והוא לא מדויק, אתה לא יכול להעניש אדם. חוק ארטילאי הוא לא חוק, זה א' ב'. אז השאלה שלי כאן, מאיפה שני הרבנים הדגולים האלה הם מוצאים דבר אחד, דבר שהוא מותר, הם אומרים לך אנחנו אוסרים אותו משום שלא מקווה. לא ייתכן הגויים אצלנו קל בחומר. למה זה נימוסי הגויים? מה זה נימוסי הגויים? מה זה רצון התורה? אז אם מישהו יגיד לי את זה, אני אגיד לו. מה זה דרך ארץ?
בדיוק הקדמה, מה שמקובל.
או. כן.
למה
אין באמת הלכה שאוסר ללכת ארון? זאת אומרת,
מילה אני
לא מתכן,
זאת
אומרת, הדבר הוא כל כך ברור.
אז מה אתה רוצה? למה
אתה רוצה שיהיה הלכה שאוסרת?
למה אין?
שאלה טובה.
כל כך ברור, כל כך יציבי, כל כך אנושי.
אז התשובה היא, אז אם מישהו כבר רוצה עוד טיפה יותר ללכת קדימה, למה אני מתחיל לשאול שאלה כזאת כפתח לדבר הזה שאני רוצה לבוא להגיד? האם בפסיקת ההלכה, למעשה כל הספר שהספר עוסק, האם יש שיקולים מוסריים שמשפיעים על ההלכה? האם אותם שיקולים מוסריים, האם כשאדם בא לפסוק הלכה, האם בראש שלו זה רק ההלכה, או שישנם כמה עקרונות שהם עולים מעל על ההלכה שאתה גם צריך לקחת אותם בחשבון? אותם עקרונות תכף יהיה בעיה. אחד הוא יגיד לך, אתה לא יכול לקחת עקרונות חיצוניים. בסדר, אני מסכים. אבל עקרונות פנימיים שבתוך ההלכה, כן. ואנחנו נמצא את זה, בספר נמצא 19 עקרונות על, מה שנקרא מטה הלכה. כותבים על זה היום אנשי הפילוסופיה. אבל לא כל כתוב. הנה, איפה זה כתוב? אתה אומר, אנחנו מרגישים. זה דבר לא אנושי. איך אנחנו יודעים? כי אדם יש לו צלם אלוקים, הוא לא יצא ערום, מתבייש, יוצא זקן. הסבתא שלי, אנחנו מהנושא משל, הייתה שמה שתי מטפחות, מטפחת אחת כאן ואחרי זה עוד לבנה. לקראת סוף ימיה הרגישה לא טוב, היה צריך להביא אותה לאיכילו. בא בן דוד שלי לקחת אותה, והיא כל הזמן אומרת לא 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 לא. אמרתי, סבתא, ממה את מפחדת? הייתה בת 90, קטנה. אומרת לי, מהנושא משל. אז היא אומרת לי, אני מפחד שהורידו לו את השערו, את הכיסוי ראש, ויראה אותי שם אח בבית חולים, הרופא שיראה אותי. היא לא פחדה למות, היא פחדה מזה שהוא יראה אותה, הרופא יראה אותה את השערות שלה. לא ערומה, את השערות שיראה. מאיפה זה בא? אדם יש לו צלם אנושי, יש לו הצלם האנושי, אומר לך, שללכת ערום זה נגד, זה כלל אנושי, לא, איך אומרים, בושה, אדם מתבייש, אדם מושפל, זה כלל אנושי שלא כתוב בתורה. אז מה אם לא כתוב בתורה? אז אומר לך רב ויינברג, לא כתוב, אבל זה רצון התורה. מה זה רצון התורה? זה לוקח, אם אתה רוצה שאני אתרגם אותך לכלל מוסרי ולגיטימי שמותר להתחשב בו בהלכה, בפסיקת הלכה, הייתי קורא לזה כבוד האדם. בהלכה ישנם כל מיני הלכות שמשום כבוד האדם, משום כבוד האדם פסקו כל מיני הלכות שעשו לבזה, שתמת. יש עניין של כבוד אפילו אחרי מיטה. אבל אני לא רוצה להיכנס לכללים האלה, יש מי שירצה לקראת סוף פרק אחרון, יראה 19 כללים. ואהבת לרעך כמוך, אלה חלק מההלכה. מה זה אהבת לרעך כמוך? הגמרא סנהדרין לומדת, אהבת לרעך כמוך, ברור לא מיטה יפה. אם אתה, מה זה ברור לא מיטה יפה? זאת אומרת שגם אם אתה מוציא אדם להורג, תן לו תמיד את הברירה שלא יתבזה. לכן כל המומתים, כל הנסקלים נתלים. אז הגמרא בסנהדרין אומר, איך תולים אותם? תולים אותם בדרך כלל ערום, חוץ מאישה, תולים אותם, מיד מורידים וקוברים אותם. אומרת הגמרא, למה? אומרת, זה משום כבוד האדם. כבוד האדם, כי אתה צלם אלוקים. זה משל למלך ואחיו, שהמלך, האחיו שרח ותולים אותו. אז כולם באים ורואים, הנה המלך תלוי. אנחנו צלם אלוקים. אז יש כבוד האדם, התורה זה חלק מההלכה, לומדים איזה הלכות על כבוד האדם, עשית ישר והטוב, אם היה לנו זמן עם הרמב״ם להתעסק. כל העקרונות המוסריים הם בתוך ההלכה, אלה שיקולים שלוקחים אותם בהלכה. אז מה אם לא כתוב בהלכה? אומר לך הרב ויינברג, זה רצון התורה, כי פגיעה מוסרית באדם דוחה דין תורה. אומר לך הרב שמואל גלזנר, יש נימוסי הגויים מהמיסויים של הגויים, הם דוחים איסור תורה שלנו. איפה זה כתוב? הוא אומר, כן, לא צריך הכל להיות כתוב. יש כללי על מלמעלה שהם יכולים להשפיע. והנה שתי דוגמאות. אמרתי, הדוגמה הזאת נתחיל איתה. בהמשך, אם יהיה עוד הזדמנות, אני אדבר על המוסר בצורה יותר פרוטרות. שאלה אחרונה ואנחנו נגמור.
אני אומר שבשלום, קללה קשה
מאוד, שהאבות, האב, האם, יוכלו בסבריהם. כשכתוב כזה דבר בקללה,
זה בא להמחיש
ולומר לא אולי,
שדבות
הוא קסור לכם. בסדר, פה, כיוון שהזמן עבר, אני לא אוהב לעבור הזמן, אם יהיו עוד אנשים שלא קיבלו את הספר, אני פעם הבאה אביא. בכל אופן, תודה רבה לכם שהזמנתם אותי, ולהתראות.